חלגי בו ועשיר. כן, כן. אז נתחיל בתחילת הפסקה. אמרנו שהרב מכוון את כל המבנה, את כל הזרימה של המאמר למחלת הגלות, שלא יאמין בחייו. מכירים, יש פסקה פורסמת בקובץ א', א' ר' למד א'. מאוד מאוד קשורה למאמר הזה. ששם רואים גם את היחס, את מה שהרב תולה. אמרנו למה הרב מסתער על מידת הפחד ושם עליה את הזרקור, כי מידת הפחד היא משתקת את כל החיים, והיא הנגטיב של מידת האמונה והאמון הפשוט בחיים. זאת אומרת, הפחד אומר בעצם שמסוכן מדי לחיות. זה המוטו שלו. אפילו הייתי אומר, לא יודע בדיוק אם זה הבחנה נכונה, אבל בדרך כלל שדברים על עצבות. עצבות היא בדרך כלל כשאדם ניסה, אדם נכשל, אדם חטף, אדם מתאכזב, אדם מתייאש, אז מגיעה עצבות. פחד זה יותר חריף. זה בכלל לא לנסות. זה בכלל לא... זה... כל דבר הוא כבר... הוא נראה כל כך מסובך וכל כך טמא וכל כך אופציות של... של, של, של תהומות מפה ומפה, שאתה בכלל לא זז. וכשזה קורה בעולם הרוחני, המחשבתי, זה בעצם משתק אותו לחלוטין. כשזה מתלבש על עם ישראל, המחלה הגלותית הזאת, אז העולם הרוחני בעצם של מי שאמור להוביל כל הזמן את המהפכה, את התסיסה הרוחנית, אז העם הזה והמוחות הללו והנשמות הללו בעצם שותקות. לכן הרב כל כך צועק על זה. אי אפשר שיחול רוח הקודש והמאור האלוהי על ישראל, כי אם כשיסיר מקרב נשמתו את הפחד הרע והפרוע אשר דבק בו כמכה מלפפת, עטף אותו, ליפף אותו. ממשך ימי הגלות והרדיפות של שונאיו השפלים והרעים. והזכרנו את זה שהטעם הפשוט של שותים, למה שותים יין בפורים, זה כנגד הפחד. פורים זה חג גלותי. להקת עבדי אחשוורוש. בסופו של דבר אנחנו... ומול ה... שואה הזאת שמאיימת עליך כל הזמן, לפעמים הדבר היחיד שמפיג את הפחד זה יין. שהוא מחזיר, הוא משיב את האמון שאפשר, שאפשר לחיות פה בעולם הזה. גם האיש היחידי אין השכינה שורקים על חכם, גיבור ועשיר. כן? שדיברנו על זה שהעשיר זה לא רק שיש לו כסף, יש לו נפש עשירה. יש לו נפש גיבורה. כן? ורוח הקודש זה סוג של שפיעה, זה סוג של אדם כל כך פורה וכל כך החיים שלו כל כך זורמים שהוא נפרץ עוד איזה זרם עוד יותר, כאילו הנהר עולה על גדותיו, אם הייתי מתאר את זה כדי דימוי. זה המצב של רוח הקודש. כשאדם, העולם הרוחני שלו הוא המוניטור לא מראה יותר מדי תזוזה שם, אין סיכוי בעולם שיהיה פה רוח הקודש. אפילו אם הוא צדיק, אפילו אם הוא מוסרי, אפילו... הרוח פשוט לא קיימת, כאילו, איך תהיה התפרצות והתלהטות והתלהבות של רוח הקודש, מאיפה היא תגיע? אין חיים. ואינה שורה אלא מתוך שמחה, שזה מלאות ותחושת גדלות. קל וחומר על הגוי כולו. כן, זה ודאי. אם באדם הפרטי זה מעכב, אז זה בטח מעכב חברה וציבור. העושר הוא אמנם גם במובן הכלל מתת אלוהים הנתונה ממרומים, רק על פי רוב אחרי ההשתנות המעשית הוא ברכה השם אלוהיך בכל אשר תעשה כמו אצל היחיד.
איזה
מתת? מתנה. כן, פה אני כבר דילגתי לסוף, כן, אבל פה הוא מדבר על העושר במובן הפשוט, העושר, הרווחה הכלכלית שמאפשרת לנפש להיות רגועה ושלווה ושמחה, כן? אז אומר, נכון שבדרך כלל העושר הוא לא תמיד תלוי בידינו, וזה מתת אלוהים, שאחרי השתדלות מעשית, וברכה השם אלוהיך בכל אשר תעשה, כמו אצל היחיד. אבל יש עשיר בדעת, כשיודע לשמוח בחלקו, שפה לשמוח בחלקו זה לא הסתפקות במועט, אני חושב, אלא לשמוח בחלק אלוק הממעל שבו, כן? זה לשמוח במה שיש לו, מה שיש בו. אבל הגבורה והשמחה שהיא תולתה היא מוכחת לעולם לבוא רק על ידי תיקון הנפש, תיקון הדעה והמחשבה. אז זה יש כבר קריטות ברית, יגעתי ולא מצאתי, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. טוב, זה רק הוא קצת מבדיל בין העושר לבין השאר הפרמטרים, לא יודע אם יש פה. נמשיך. באחרית הימים, ועקבת עד המשיכה, שהאורה האלוהית היא עומדת אחר כותלנו. הנה ראשית כל ההכשרים. הדבר הראשון שצריך לי לעשות, להכין, להכשיר. היא הסרת הפחד העודף של המחשבה מתוך הנפש הכללית. בייחוד מתוך נפשותיהם של היחידים המצוינים, החנונים. החנונים בשכל טוב, בכישרון של קדושה וצדק. והן אינם היותר נלקים פחד וחולשה, והזכרנו את זה, שדווקא הם, שהצל הוא תמיד איפה שיש יותר אור, ושהפחדים הרבה יותר גדולים אצל מי שיש לו כישרון. כן.
כשאומר הסרת הפחד העודף, משמע שיש כאילו מידה של פחד.
יש זהירות, יש זהירות בעולם, ודאי. כן, כן, כן. זה נקרא זהירות. פחד זה כבר, בסדר, לא משנה, המילים לא משנות. הנקודה היא שאתה בוטח במחשבה שלך, בוטח בעירת שמיים שלך. ולא נכנס לאזורים סוכנים, לא נכנס לבורות שהרבה לא יצאו מהם, אתה לא צריך להיות אידיוט, כאילו, או פזיז, או זכוח. אבל אין לך, אתה לא בעמדה שברגע שיש שאלה, אתה בהיסטריה, ברגע שיש ספק, אתה איזה מהומה, והכל קורס כל רגע, ואסור בכלל להעלות את זה על הדעת, כי אם זה מונח בדעת, אי אפשר לבנות ככה עולם רוחני. עולם רוחני לא מתפתח ככה. הדחיפה לזה היא, עכשיו הרב אומר, כמו שהוא תמיד אומר, של המחלות של העולם הרוחני יש קונטרה מהעולם החילוני, או עולם החול, כן? שזה העקבת הנמשיכה. בעקבית הנמשיכה, הקדוש ברוך הוא נמאס לו מהמחלות שלנו, של הדוסים. אז זאת אומרת, תשמעו, אני חיכיתי 2000 שנה, לא התעוררתם, אז אני אעורר אתכם. איך אני אעורר אתכם? אני אציב מולכם כוחות שיחייבו אתכם להעיז. כי מי שלא יעיז ימות, כאילו, זה כבר יהפך להיות לא אופציה שאפשר להשתעשע בה. הכרח. שואלים אותך שאלות. עוד יותר ועוד יותר, עוד ביקורת ושאלות וזה, והילד שלך והזה ופה והבית מדרש והתלמידים. בדיוק, מי סיפר לי השבוע? לא זוכר מי, אבל אחת הישיבות הזה באירופה שהתחילה הציונות, אז ז'בוטינסקי רצה לדבר עם עם צעירים וזה, אחד הראשי ישיבות שלח את האילויים, כאילו שידברו, רכחו. וזה הסיפור הזה, כאילו. את ז'בוטינסקי זה, הם לא חזרו לישיבה. פעם אחת. לא חזרו יותר לישיבה. האילויים, לא תגידו, עכשיו, אפשר להגיד טוב, כי ז'בוטינסקי היה לו כזאת קריזמה וכזה כישרון, שזה נכון. באמת אומרים שהוא היה... אבל גם אני חושב שזה, כשהעולם הוא בוסרי, והוא לא מפותח, אתה יכול לבלוע אותו בככה. צריך רק הזדמנות, צריך רק הקשר, שפתאום החומות נופלים לרגע ו...
למה? אבל דווקא המוכשרים.
אה?
הייתי אומר שדווקא המוכשרים...
לא, הוא שלח את המוכשרים, המוכשרים, כאילו, יענו הכי... שיכולים להשיב למלחמה, אבל הוא אכל אותם בלי מלח.
לא, אבל פה נגיד בפסקה, אז הוא כותב, דווקא...
המוכשרים, נכון, שהמוכשרים הכי מפחדים. טוב, זה... זה הרב ידע.
אבל למה זה ככה?
אה?
למה זה ככה?
למה מוכשרים? אמרנו, תמיד בעל הכישרון הוא הכי מפחד. כי הוא יכול לטעות, הוא יכול להזיק, הוא יכול לפגוע, הוא יכול... באמת יש לו נטייה למקומות האלה. עולם הרוח הוא חופשי, אז הוא מאוד מאוד מפחיד אותו, כי יש לו את הכיווני מחשבה האלה, יש לו את השאלות האלה, יש לו את האפשרות לשוטט. בן אדם שהמחשבה שלו פשוטה, תמימה, אין לו פחד. זהו. לא, זה ככה, ככה, זה חשיבה מאוד כזאת. כן. טוב, אז הדחיפה לזה, כדי לרפא מהפחד, היא על ידי הכוח ההופכי של הפחד, כוח החוצפה. שהוכח להתגבר בעת הזאת, ופה שוב הרב כאילו עושה אפחות, להפוך הוא כזה, שבעצם החוצפה זה האמונה. החוצפה מביאה את האמונה, אבל החוצפה היא כולה כפירה. כך החוצפה שהוכח להתגבר בעת הזאת, שבמקום שמתגלה, אין שם שום פחד. זה ההגדרה של חוצפה, זה חוסר פחד. זה חצוף. חצוף זה בן אדם שיכול לעמוד מול המנהל, ואם הוא חושב שהוא צודק, לא רואה בעיניים. או לעמוד מול כל העולם, או לעמוד מול ההורים שלו, או מול כל סמכות או מסגרת אפשרית. אם הוא חושב שהוא צודק, לא סופר אותך. זה חוצפה, זה חוסר פחד מוגזם. כן? לפעמים אידיוטי, לפעמים וילי. אבל שוב, כדי לאזן את הרכות הלב והפחדנות, זה מה שצריך. אף על פי שבא מצד השפל, מצד השכרון והמאומה, הרחוק כרחוק שמיים מארץ, באותה גבורה, הגבורה באה מברכת שמיים של עושר הנשמה. כן? זה לא, הרב אומר שלא, לא תחשבו שאני מחזיק מכל החצופים האלה שכאילו בטוחים ומדברים מהבטן וצועקים שטויות זה בכלל לא מתקרב כרחוק שמיים הארץ באמת צדקה, צדק וודאות שבאים מתוך גבורה של תורה. זה בכלל לא הסיפור, אבל מכל מקום היה פה זה הסגנון, לא המהות. הסגנון החצוף זה הסיפור. כן, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. חושב שיעקב אחד אולי בכל הסיפור, הוא קונה את הבכורה בזה שהוא חצוף. כל המהלך של זה לא רק שהוא צריך להתנהג כמו עשיו וללבוש את בגדי עשיו, הוא צריך גם לשקר כמו עשיו, הוא צריך לגנוב כמו עשיו. הוא צריך לחטוף את הבכורה. זה עצמו הקנייה של הבכורה, החטיפה. שאני אקח את הבכורה, לא משנה מה. זה הקנייה. אולי, לא יודע אם זה פשט או דרש, אבל אולי אפשר להגיד שיצחק ידע שהוא גונב, והוא אמר, או, זה מה שרציתי. שיגנוב ממני את זה. מכל מקום הוא פועל בכוחו העז לקחת ממנו את החלק הטוב את ניצוצי הקדושה, את הפנים היותר תוכי, מניעת הפחד המחשבי מפני העוז המובטח. ואנחנו לא פוחדים כי אנחנו יודעים שיש לנו על מה לסמוך, לא ברמה האישית, יש לנו עולם רוחני, יש לנו אוצר, יש לנו מסורת של מחשבה ומחשבה מפותחת ו... העוז המובטח הצפון באוצר חיינו, ואז תיקבע הגבורה במשבצת הקדושה והמחשבה תפריח. אל תראי כי לא תבושי, אל תקלמי כי לא תחפירי, כי בושת עלומייך תשכחי וחרפת על מנותייך לא תזכרי יום. כן, אז בזאת סיימנו את המאמר השני שהוא הפחד. עכשיו המאמר הבא עושה עוד צעד, הוא כבר ממש נכנס לעבודת המחשבה, שמה שהרב עושה הוא בעצם עושה פה סדר בין מחשבה, היחס שלנו למחשבות שבאות מבחוץ, לפילוסופיה, למחשבה אנושית בכלל, כל מיני, פה זה כבר נראה לי ששני המאמרים הבאים, גם דרישת השם וגם המחשבות, הם בעצם תוצאה של הפחד. זאת אומרת, ברגע שמסירים את הפחד, אז צריך להפשיל שרבולים ולהתחיל לטפל בדרישת השם ובטיפול במחשבות. זה שני המאמרים הבאים, והמאמר אחר כך זה כבר דעת אלוקים. זה חתיכת...
זה מכניס לפחד.
אה?
מכניס לפחד.
כן? לא יודע.
אה, סתם,
הוא קשה, לא? אה? הוא קשה, אבל הוא לא מפחיד. טוב, אתם רוצים מה נעשה? נתחיל אותו?
כן.
כן?
מה מבחינת הזמן, אבל מתי?
אז תגידו להם שנתחיל בשש וחצי שנה עמדו פה סתם. תגיד להם, יש פה, אני שומע פה. אה, אמרת? אוקיי. טוב, אז לא הכנתי את זה, אז רק... טוב, נקרא ביחד, בסדר? המחשבות. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת העמים בשלושה חלקים כוללים. מה שהרב מנסה לתחום, שזה חשבון באמת דק, זה איזה מחשבה היא משותפת בינינו לבין כל העולם, במובן הזה זה מחשבה אנושית ואנחנו חלק מהאנושות, כן? ואיזה מחשבות הם מחשבות בהגדרה זרות לנו, ששם זה מחשבת הגויים, אנחנו לא יהיה חלקנו עמהם, ואיזה מחשבות מהצד השני הם מחשבה ישראלית שהיא טובה רק לנו ושייכת לנו והיא האופי שלנו והיא לא... זאת אומרת, יש פה שלושה חלקים שצריך לעשות סדר ביניהם, ולפעמים אנחנו מערבבים דברים שנראים לנו ישראליים הם בעצם מחשבה אנושית כללית, ולפעמים אנחנו לא תופסים עליהם בעלות מיותרת, ולפעמים אנחנו כשאנחנו מגלים אותם אצל אחרים אנחנו נבלים כאילו לקחו לנו, לא בסדר, יש הרבה מחשבות רוחניות מאוד גבוהות שהם אנושיים. אתה רואה, יש מי שמסתובב באזורים מיסטיים, מחשבה מזרחית, מחשבה, אתה רואה הרבה הקבלות, הרבה מושגים, הרבה זה, אתה פשוט סתם, כל אדם שהיה קצת, גם פילוסופיה ברמה מאוד גבוהה, אנשים רציניים שהיו בעבודת התבוננות, הגיעו לה, כאילו, לאותו אזור של תפיסה, וגם סגנונות דתיים, אפילו אקסטאזה דתית, יש הרבה משותף, אתה יכול לראות אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, אצל ה... כאילו, דברים שהיית בטוח שיש רק ביהדות, לא, זה, 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 זה מאוד דק הזה, יכול להיות שזה אנושי, יש צד לומר, אבל, ויש דברים מסוימים שהם נטו, הם כבר עבודה זרה, או דברים זרים, או דברים שהם בעייתיים, ואסור לנו לאמץ אותם. יש דברים שהם דווקא רק שלנו. קיצר, יש פה איזה ניתוח דק כזה. אוקיי. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. חלק ראשון, ישנן מחשבות כלליות, גדולות וקדושות. רב לא מזלזל בהם בכלל. שאינה נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה. הם לא אקס-טריטוריאליים ואקס-לאומי. יש מחשבות רוחניות, קדושות וגדולות, שהן נחלת כל האנושות. הרבה אנשים גדולים באנושות הגיעו אליהם וממשיכים לפתח אותם.
לא, אבל כתוב שאינה נוגעות כלל בנחלת
כל. נכון. וכל חכמי לב וכל קדושי רוח שבכל אדם אשר על פני האדמה שווים בהם לטובה.
כאילו גם מהגויים.
כן, כן, כן. מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין ישראל, בין נוכרי, בין איש, בין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. יש רוח הקודש, הרב מביא את זה רק הבנה, יש רוח הקודש באדם, באשר הוא אדם. ומתוך הצינור הזה של רוח הקודש יש הרבה הרבה מחשבות שנשפחות, שנוצרות, שמתפתחות. בסדר? איפה ראיתי את זה? אני חושב שבנבוכי הדור, לנבוכי הדור הוציאו לא לפני איזה שנתיים, כאילו המורה נבוכים שהרב ניסה לכתוב לדור, לא ניסה, הצליח, כן? אבל זה יצא, זה נגנז, והוציאו את זה לאחרונה, אחרי שזה כבר דלף ברשת וכל מיני, כרגיל, זה כזה קרב מאסף. אז שם הרב הרבה מההתייחסויות שלו הרכות לדתות אחרות, יותר נכון לדמויות ניסאות בתרבויות אחרות, דתות אחרות. הוא אומר, הוא כל הזמן מצטט על זה, הוא אומר, מה אני נלחם בבודהיזם? בודה היה אדם מדהים, באמת, יש הרבה מה ללמוד ממנו. מעיד אני עליי, אדם עם התבוננות, עם עבודת מידות, עם עבודת זיכוך פיזית מאוד גבוהה, יש לו רוח הקודש בדרגת האדם, ויש הרבה מה ללמוד מזה. אפילו בזהירות, כי על זה היה שם ויכוח גדול על הספר הזה, אפילו כלפי דמויות נוצריות הרב ככה מתבטא. עוד שאומרים, זה היה ויכוח שלם ברשת. מהו, יש פסקות מאוד נוקבות של הרב על הנצרות. אפשר להגיד, טוב, פה זה על היחידים, פה זה על אפשר להגיד, לא, חזר בו, אחרי מלחמת העולם, יש כל מיני אוקימתות. אבל האמר, עזבו עכשיו להצמד דווקא לנקודה מסוימת. יש דמויות כאלה. שוטט בעולם, תמצא. קרא ספרים, תמצא. מביא הרב עוד מאמר חז"ל, כדי שלא יהרגו אותו. כהנים לוויים בישראל לא נאמר, אלא האדם. מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. שזה בדרך כלל הניגון שאנחנו לא רגילים לומר. נוכרי גוי ששבת חייב מיטה וזה. לא, יש צד ש... הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובהם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. כיוון שהאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה, במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל ולא את אבים שבשמיים, קוראים לשם אלוהי עולם, ריבון כל העולמים, אלוהה דאלוהיה. כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי.
על מה זה מדובר? כהנים לוויים בישראל לא נאמר אל האדם.
זאת תורת האדם.
זה בא כאילו למתוח שאפילו יש תורה של הגויים. אני אומר, זה בניגוד, בדרך כלל רואים, חוכמה בגויים תמיד, תורה, אל ת... נכון? בדרך כלל אנחנו מאוד מאוד מבדילים. הרב מצא את המאמר הכי חריף שמותח את התורה, אפילו לתוך, אפילו מכניס את הגויים לתורה, באיזה מובן, עכשיו הוא רק מסביר את זה, מה ההקשר, מה הפשר של מאמר כזה של חז"ל, כן? שיש סוג מסוים, עכשיו הוא, אנחנו נקרא את ההגדרה שלו, של תפיסות רוחניות שאין החלט כל אדם. אם הוא משקיע, אם הוא אדם רציני, אם הוא אדם מוסרי, ופי רוב המעשה. כן? במובן הזה, אתה יכול ללמוד אמונה מנזיר בודיסטי ומפילוסוף יווני ומ... אני יודע מה... כל אדם חכם ש... ומוסרי.
מה אם אתה לא
מבין אותם? או, אז עוד שנייה... מה הרב, איך הרב... אומר, זה מדובר על מחשבה כללית שלא נוגעת למעשה. כשהרב קורא את התורה, תורה הכוונה היא בסדר, גם משהו שנשפך למעשה, למצווה. שם אנחנו חותכים חיתוך מאוד, הוא אומר את זה פה, הנה תראו. הדברים הכלליים הללו מצד איזוז גובהם, כל עוד אנחנו מדברים ברמה המופשטת, ברמת הרעיון, ברמת התפיסה הרוחנית, הכרת אלוקים, התבוננות פנימית על העולם, על הנפש, כן? יש מה לקבל, יש מה ללמוד ויש צינור כזה של רוח הקודש אנושי, כן? והם אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם, לא משנה לאיזה דת אתה שייך כרגע, לא משנה מאיזה לאום אתה שייך, בגלל שהדבר הוא כללי וחידוש. בדרך כלל אנחנו לא פותחים את השער הזה, הרב הולך עליו. הרמב״ם מאוד כזה, נכון? אבל כיוון שהאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה במובן הלב הנסגר, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים, אומר, אני מנסה להבין מה הוא אומר פה, אבל אני חושב שהוא אומר, גם מי שלא פגש מעולם את עם ישראל, ולא את אלוקי ישראל, זאת אומרת, הלבוש הדתי, היהודי, כן? הוא מסוגל להגיע למסקנה שיש אלוה דאלוהיה. יש מקור חיים, יש מקור לעולם. כל ה... אני אומר את זה, יש כל מיני מדרגות, אבל כל היום יש תרבות שלמה של New Age, שיש בזה הרבה זבל והרבה כאילו קשקושים ואבנים לוהטות ומתקשרים ולא יודע מה. אבל עידן החדש, כל מיני כאלה, רוחנים כאלה, כן? בגליל, תצפינו קצת, תמצאו או בגליל או בשנקין, לא משנה. אבל יש איזו תפיסה אנושית, בריאה, שאנשים שעוד לא התנאמן להם החוש הרוחני, שהוא תופס שיש פה אלוהים. פה מקור שופע אל סופי לכל הקיום, לכל כוח, לכל תפיסה אנושית. זה לא צריך להיות בשביל זה יהודי. עכשיו זה עוד לא, אתם מבינים שזה מאוד מופשט. מה זה אומר? איך מתקשרים אליו? זה, פה יש הרבה הרבה ש... זה כבר לבוש. מה, איך אני מלביש את האלוהים המופשט הזה? באיזה סוג של קשר, באיזה סוג של עבודה, באיזה סוג של יחס, כן? זה כבר סיפור אחר. נדבר עדיין עוד לפני הלבושים, פה הרב אומר, יש דלת פתוחה גם לגויים.
כן, אבל זה יוצא שיש, זה הבדל קטן יחסית. כי ברור שהדעה זה העיקר.
שמה?
ברור שהדעה זה העיקר, אז אתה אומר כאילו...
לא, זה לא העניין פה עם דעה או לא דעה.
אתה אומר בצד המעשי לא ללכת, בצד...
לא. יש גם דעות שמתעסקות בלבוש. זאת אומרת, גם התפיסה של התגלות אלוקים היא מאוד מאוד שונה בין ישראל לעמים, כן? אבל פה אנחנו מדברים על משהו עוד יותר ראשוני, עוד יותר יסודי, אפשר להגיד, כן? עצם ההשגה שיש כוחות פנימיים במציאות, שיש אלוהים, שיש מקור חיים, שיש שפע אינסופי, ותפיסה שהיא מופיעה, לכו לאודו, לכו לסיד, לכו למנזרים באירלנד, לא, לא משנה איפה. אנשים שקצת שקעו, התכנסו פנימה וקצת זה, הם שם. יהיו לך דיבורים מאוד יפים, אמיתיים. לא צריך, לא, אני אומר, לפעמים יש לנו נטייה להגיד, אני לא מבין מה שהם מדברים, הם קשקשים, זה עבודה זרה, שטויות. לא, 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 תרגיע, תרגיע. אפילו יכול להיות שאתה יכול ללמוד איתם, אבל לא יודע, זה כבר שאלה. אבל ללמוד מהם, לא, יש פה הרבה. יש הרבה גדולי ישראל שבנקודות מסוימות לקחו הוכחות או ראיות מגויים, מספרי או פילוסופים או אפילו נוצרים. זו עבודה טובה. הרמב"ם ודאי, כן, הרמב"ם מאוד חריף בזה, אבל גם לא. אתה רואה מפגשים של סוג הדברים מצד עצמם מאירים ומשלימים כל זמן שהם עומדים ברוב גובהם ואינם משתפלים לרדת להעסיק עמם איזה צביון חברותי מיוחד. כל עוד זה לא יורד לדת, לא מתורגם כדת, שזה אומר כבר מארג חברתי ומעשי והתנהגותי וסדרי קהילה, סדרי חיים, חברה, אז זה נפלא.
כל רעיון משפיע במובן מסוים
על המעשה. מה?
כל
רעיון
משפיע
בצורה מסוים על המעשה. נכון. אז צריך לראות, באמת זה קשה לדקדק על מה בדיוק, איפה הרב, מה נכנס ומה לא נכנס למה ש... אני חושב שאתה מסתכל על התבוננות, יש ספרי התבוננות. רוב ספרי הפילוסופיה הם כאלה, הם לא מתעסקים במעשה ולא מתעסקים בחברה ולא... כן, אפלטון, בוא ניקח נגיד, אז אפלטון יש לו ספר, יש לו את הספרים של, יש ספר כמו המדינה, או אתיקה של אריסטו, שזה כבר לגמרי, המדינה מדברת על סדרי החברה, אתיקה על סדרי המוסר, וכו', כן, אבל יש מטאפיזיקה. פשוט, מרננו אותם, את הרמב"ם לוקח שם הרבה דברים, בשמחה גדולה. נהנה מהם מאוד. אפלטון, הרב כותב באחת הפסקאות שהתפיסה, צורת המחשבה של אפלטון היא, הוא אומר משהו, הוא קרובה לאורחא דמאמנותא. שתפיסה של אידאות, הרב משתמש הרבה במילה אידאה. אידאה זה מילה אפלטונית כאילו. מי שקרא אפלטון, הוא רואה כל הזמן עובד עם אידאות, אז יש איזה מחלוקת מסוימת גם עם אפלטון, אבל אומר, עזוב עכשיו את זה, אומר, עצם התפיסה שכל דבר במציאות הוא השתקפות של אידאה שהיא שלמה יותר, ואתה פוגש רק את החלק הקטן שהתגשה באידאה, אבל כשאתה מסתכל על החלק, תנסה האדם החכם, הוא רואה בחלק את האידאה השלמה. ככה הוא אומר, הוא עוסק בזה בהרבה הרבה הסברות, ואומר, תשמע, זה חוכמה נפלאה. אפשר לראש לפתח ראייה פנימית מזה. עכשיו, ברגע שאתה אחרי זה מתחיל לדבר לי על סדרי חברה והיררכיה ופה, ואיך לנהל את החיים, עצור. כן.
לפי זה לא תהיה לנו שום תלונה כאילו לגבי פילוסופים וזה שהתנהלו בצורה מאוד לא מוסרית.
כן, זה לא...
תמיד מביאים דוגמה שנראה לי אחד מהם אכל איזה עבר מנחי או משהו ואמרו עליו מה זה? הוא אמר, מה שאני מלמד אני מלמד וזה מה שאני אז כאילו אמר משהו כזה
נכון,
תראה... שזה ההבדל בינינו לבינם, לכאורה
נכון, לא ברור שבנקודה הזאת אנחנו נחלוק עליו אבל אנחנו יכול להיות שאפילו ניקח משהו מספריו פה זה שאלה עדינה, כאילו אבל לא אדם מושחת, לא בלעם. למרות שגם בלעם הביא יופי של לבואות לעולם. אבל אני אומר, כן, אנשים שהיה להם כישרון רוחני גבוה, והצליחו להתחבר לתדר הזה, או לתפיסות מאוד מאוד נשגבות. למה לא? עכשיו...
זה שהוא עניין בצורה משחרת, זה לא מגלה שגם האידיעות שלה היו...
אני אומר שוב, יש, לא, לא, יש, ברור שכן, זאת אומרת, יש ודאי, אני מכיר פסקאות ברב, שהוא בפירוש אומר את זה, כן? רק זה לא משחית את העולם המופשט.
אז הוא מדבר על משהו שהוא מעל.
תבין, נגיד, רואים את זה הרבה פעמים, שהרבה אנשים שבסופו של דבר, אם ניכנס לביוגרפיה האישית שלהם, לא... אבל כל עוד הוא דיבר בעיקרון, ברמת העיקרון, יש לנו הרבה מה לקחת ממנו. ברגע שזה מתחיל לרדת לזה, אל תיקח ממנו כלום. אז זה קצת מסוכן לפעמים, כי... תראו, אתן לכם דוגמה. לא יודע, אני לא השקעתי בזה הרבה, לא קראתי הרבה את הביוגרפיה שלו, אבל הספיק לי כמה נתונים כדי... שיטות החינוך הכי יפות, שאני מניח שכולכם גדלתם, כי זה... דוסי מאוד אוהבים את המשלים האלה, זה של רוסו. רוסו זה אחד, כל התפיסה שהילד הוא שהתפיסה של המחנך כגנן, שלא צריך לעשות, הוא לא נותן שום דבר, רק מנקש את העשבים ונותן לילד לצמוח מאליו, כן? זה תפיסות של רוסו, כותב את זה.
גם אחרים, גם יהודים שם.
לא, אבל הוא פיתח את זה בצורה מאוד, מאוד, זה הפך את זה ל... צורה, החינוך השתנה בעקבותה וכו' וכו'. עכשיו, כשאתה קורא את הביוגרפיה שלו עם הילדים שלו, איפה הוא זרק את הילד ההוא פה, וזה פה, היה לו איזה 5 ילדים ששוטטו בעולם בכל מיני... כן. אתה אומר, זה, אנו, מי שלימד חינוך את כל העולם, קודם כל זה שאלה קשה. אני לא בא לפתור אותה. תרגישו נבוכים ותתביישו. אבל עדיין אפשר להגיד לפעמים, אדם מצליח לזהות עיקרון מאוד מאוד יקר, איפה נכנס המידות המקולקלות שלו? במימוש. אז כל זה מופשט, זה מה שהוא אומר, תראו איך הוא אומר את זה ממש, הדברים הכלליים האלה מצד איזוז גובר אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם המשיג אותם במצב שלו, הוא מקולקל. אבל כיוון שאנחנו עדיין מדברים על רובד ועל על, על, על צורת מחשבה שהיא מאוד מופשטת, היא עקרונית, יכול להיות. שאתם, לא יודע למה דווקא הוא ולמה במה הוא זכה, אבל שהוא... אפשר יהיה לקחת את זה ממנו, כן.
הרי כתוב באדם דוד יהיה שם בן יבד בן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה ככה הכל שרד.
נכון. לכן אני אומר, לקחתם אותי למקרה קצה. יש הרבה מקרים, בודה, זה לא בן אדם מושחת, זה בן אדם באמת שהשקיע. ועוד הרבה אנשים. שואלים עכשיו, אני אומר, אפילו הרב שם אומר, אחרי שהוא מביא את זה, הרב אומר, מסביר. שבגלל שזה דברים כלליים, אפילו לפעמים אנשים שבאופן אישי הם לא גדולי המוסר, יכול להיות שהם יתפסו איזו השגה כזאת שאפשר לראות ממנו. בגלל הכלליות שבה.
זה נשמע הרב די הגיוני, כאילו, סופו של דבר כולם זה צלם אלוקים.
נכון.
מי שאומר שהאלוקים רק אצלנו זה קטנות.
נכון, נכון, נכון. רק הוא מסווג את סוג המחשבות. סוג המחשבות צריך להיות מחשבות מופשטות. לא רלוונטיות לדת, לא רלוונטיות להנהגת חיים, לא סדרי חיים אישיים ולא סדרי חיים ציבוריים. ברגע שזה מתחיל לרדת, האדם כבר מכניס את כל ה... את מצבו. ושם זה כבר מאוד מאוד מעורבב. ומזה אמין, הנה, סוג הדברים מצד עצמם מהירים משלים כל זמן שעומדים ברום גובהם, ואינם משתפלים לרדת להסיק עם איזה צוויון חברותי מיוחד. ומזה אמין, נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה. כן, זה דברי חובת הלבבות. זה מין ראשון. מה השעה? טוב, לעצור, לעצור.